שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, בפרק 2:20 ובו 17 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, סדר גביית החוב כך היא, כשיביא המלווה שטרו לבית דין ויתקיים, כלומר בית דין יאשרו את חתימות העדים, אומרים ללווה שלם, ואין יורדים לנכסיו תחילה עד שיתבענו, כלומר הליך ההחזקה בנכסי הלווה, אינו מתחיל עם הצגת השטר, אלא רק לאחר שיתבע המלווה את הלווה ולא ישלם לו. ואם טעה דיין והוריד המלווה לנכסי לווה קודם שיתבענו, מסלקין אותו, את המלווה, מנכסי הלווה. ויש מפרשים שמסלקים את הדיין מלדון. אמר הלווה, הריני משלם, קבעו לי זמן כדי שאלווה מאחר או המשכן או ימכור, ואבי המעות, קובעין לו זמן 30 יום, ואין מחייבין אותו ליתן משכון. שאילו היו שם מטלטלין, מיד היו בדין גובין מהם, וממילא אין אפשרות שיהיו ביד הלווה מטלטלין כדי לתנם כמשכון למלווה. ואם רצה המלווה לאחרים על מי שיש לו מעות או מטלטלין, הוא מפליג אותו, דוחה אותו בדברים, הרי זה מחרים. ואין מחייבין את הלווה להביא ערב עד שייתן. שלמו ה-30 יום ולא הביא, בית דין כותבין הדרכתה הנכסיו, כלומר כותבין שטר שבו בית דין מייפה את כוחו של התובע לגבות מנכסי הנתבע. הדרכתה מלשון רדיפה, וכמו בלשון הכתוב הרדיפו, מנוחה, הדריכו, כמו שכתוב בשופטים. וכן אם אמר בתחילה כשתבעו, איני משלם, כותבין הדרכתה נכסיו מיד, ואין קובעין לו זמן. כלומר, אין נותין לו 30 יום, שהרי אמר שלא ישלם, ואין טעם לתת לו זמן. וכן, אם אין שם שטר, אלא מלווה על פה או שהודה, כלומר שילווה הוא בפני עדים, או הודה בפניהם שחייב לו כסף, כותבין הדרכתה נכסים בני חורין שיש לו, וגובים אותו רק מנכסים בני חורין. הלכה ב' טען ואמר, שטר זה שנתקיים בפניכם מזויפו, ואני אביא ראיה ואבטלנו. ועדיי במקום פלוני, והם פלוני ופלוני, אם נראה לדיינין שיש ממש בדבריו, קובעין לו זמן להביא עדיו, ואם נראה להם שאינו בא אלא בעלילות דברים, ובטענות של דופי, טענות לקויות שאין בהם ממש, אומרים לו שלם, ואחר כך אם יש לך ראיה, יחזיר. כלומר, המלווה יחזיר לך מה שנתת לו. ואם היה מלווה אלם, כלומר אדם אלים שאינו שר למרות הדיין, ושמה אינו יכול להחזיר מידו, יש חשש שהנתבע לא יוכל לגבות ממנו את כספו בחזרה, אם יביא ראיה לסתור את השטר, מניחין על ידי שליש. כלומר, נותנים את דמי הפירעון לאדם שלישי שמשמש כנאמן על הכסף עד להכרעת הדין הסופית. הלכה ג' קבעו לו זמן להביא ראיה ולבטל השטר, והגיע הזמן ולא בא, ממתינים לו שני וחמישי ושני, שבימים אלו בתי הדין מתכנסים לדון, וממתינים לו שלושה ימי דין. לא בא, כותבים עליו פתיחה, כותבים עליו כתב נידוי, ומשמתין אותו, כלומר מנדים, כדין מי שלא בא בזמן שקבעו לו בית הדין. וממתינים לו והוא בנידויו, נמנעים עדיין מלכתוב הדרכתה, אך בינתיים הוא מנודה, 90 יום. והגם שלעיל בהלכה להתבהר שהמבקש זמן להחזרת הלווה נותנים לו רק 30 יום, ואחר כך קובעים הדרכתה נכסיו, במקרה זה נותנים לו 90 יום, משום שהלווה אינו נמצא לפנינו כעת. אך אם הוא נמצא לפנינו, נותנים לו גם במקרה זה רק 30 יום. ובשו"ת ריף, סימן רשווה ואסמה, ביאר שמכיוון שטען שהשטר מזויף, מייפים את כוחו לעניין זה שנותנים לו 90 יום. 30 ראשונים, שמה הוא תורח ללוות מעות, אמצעיים, שמה הוא תורח למכור לאחר שלא מצא ממי ללוות. אחרונים, שמה לוקח ממנו תורח להביא מעות, כלומר שייתכן שהאדם שקנה ממנו תורח להשיג כסף לשלם לו. שלמו 90 יום ולא בא, בית דין כותבין הדרכתה נכסיו ומתירין לו נידויו. הלכה ד', אין כותבין הדרכתה נכסיו עד ששולחין ומודיעין לו. והוא שיהיה קרוב לבית דין מהלך שני ימים או פחות, יתר על זה אין צריכין להודיעו. במה דברים אמורים? בשהיה כל ה-90 יום נשמט ואומר, אתה אבוא ואביא ראיה. אתה אביא ראיה ואבטל השטר. אבל אמר איני בא לבית דין, מיד כותבין הדרכתה נכסיו, בין על הקרקעות, בין על המיטלטלין. וכן אם היה שטר על הפיקדון, אין ממתינים לו 90 יום, אלא כותבין הדרכתא נכסיו מיד. הלכה היא, זה שאמרנו שאם לא בא בסוף ה-90, כותבין הדרכתא נכסיו על הקרקעות, אבל המיטלטלין אפילו אחר 90, כל זמן שהוא אומר עתה אבי ראיה ובטל השטר, אין מורידין המלווה למיטלטלין, שמה יוכל אותם, מחשש שיקלה ויאבד את המיטלטלין, ויביא זה ראיה ויבטל השטר, ולא ימצא מה ייטול. ואפילו היה למלווה קרקע, ויוכל הלווה לגבות ממנה אם יכלו המיטלטלין, שמה תחשיף או תשתדף, שמה תתקלקל ולא יהיה לו מה ליטול. הלכה וב, כיצד כותבין הדרכתא, אם לנכסים בני חורין הורידו, אומרין, כותבים בשטר, איש פלוני נתחייב לפלוני בדין כך וכך, ולא נתן לו מעצמו, וכתבנו לו הדרכתא זו על שדה פלוני שלו, ואחר כך שמין לו שלושה מאותה השדה כנגד חובו, כלומר, שלושה אנשים מגדירים חלקה מהשדה ששווה להערכתם כמו החוב. ומכריזין עליה כפי מה שיראו, כלומר מכריזין בציבור שחלקה זו עומדת למחירה במחיר שהעריכו אותה, עד שיפסקו המוסיפין ומורידין אותו בחובו לחלק ששמו אותו, כלומר לחלק ששווה לחוב על פי שומתם, וקוראין שטר החוב עם כתיבת הדרכתא, אם היה שם שטר. ואם לא היו לו נכסים בני חורין, כותבין הדרכתא כך, איש פלוני נתחייב לפלוני כך בשטר חוב שהיה בידו, ולא נתן לו חובו, ולא מצינו לו נכסים בני חורין, וכבר קראנו לשטר שהיה לו עליו, ונתנו רשות לפלוני לדרוש ולחקור, ולהיות ידו נטויה, לגבות על כל נכסים שימצא לו. וכל קרקעות שמחר מזמן פלוני ועלה, כלומר מזמן ההלוואה, שאז חל השעבוד, יש לו להיפרע ולגבות חובו מן הכל. הלכה זין, ואחר שכותבין הדרכת הזו, הולך המלווה ומחפש אם מצא לו נכסים בני חורין, שמין לו מהן, מצא לו נכסים משועבדים, מאחר זמן שטרו, טורף מהן, וקוראין שטר הדרכתה, וכותבין לו שטר התרפה, שטר טרפה. הלכה אחת, כיצד כותבין, איש פלוני בן איש פלוני זכה בדין לטרוף בחוב שפלוני חייב לו, שהוא כך וכך, משדה פלונית שלקחה פלוני בכך וכך, מזמן פלוני, וכבר קראנו הדרכתה שהייתה בידו, והרשינו לטרוף מזה בכך וכך. הלכה ת' ואחר שכותבין התרפה לטורף, מורידין שלושה בקיעין בשומה לאותה שדה, ושמין לו ממנה כשיעור חובו, כפי מה שראוי לו מן הקרן וחצי השבח, כלומר מגדירים חלקה ששווי הקרן שלה בתוספת חצי ממה שהשביח בה קונה שווה לחוב. כמו שבארנו לעיל בפרק א' הלכה א', ומכריזין עליה 30 יום כדרך שמכריזין הנכסי יתומים, כלומר 30 יום רצופים או 60 יום שני וחמישי. הלכה י' ואחר כך משבין את הלווה שאין לו כלום בתקנת גאונים, אם היה לווה עמנו במדינה, ומשבין את הטורף בנקיטת חפץ שלא נפרע חוב זה ולא מחלו ולא מחרו לאחר, ואחר כך מורידין אותו לנכסי הלוקח בשומה שלו. כלומר בקרקע ששמו ממנה כנגד החוב, וכותבין לו הורדה, שטר הורדה, והוא השטר הסופי של הטרפה מהקונים. הלכה י' כיצד כותבין, אחר ששמנו לפלוני בשומה שהייתה בידו והכרזנו 30 יום כראוי, והשבנו את זה הטורף, המלווה, ואת שעליו החוב, הלווה, הורדנו לשדה פלונית להיות משתמש בה, כדר שמשתמש כל אדם בקניינו. הלכה י"ב, וממתי אוכל הטורף פירות שדה זו? משיפסקו ההכרזה. כלומר שמרגע ששלמו ימי ההכרזה, גם טרם שהגיע השדה לידו, הפירות שייכים למלווה. הלכה י"ג, כל הדרכתא שאין כתוב בה כרענו לשטר ההלוואה, אינה הדרכה. שטר הדרכתא פסול. וכל תרפה שאין כתוב בה כרענוע להדרכתא, אינה תרפה. וכל שומה, כלומר שטר ההורדה, שאין כתוב בה כרענוע לתרפה, אינה שומה. הלכה י' ד' שלושה שירדו לשום ואינם מסכימים מה שוויה של קרקע מסוימת, אחד אומר במנה ושניים אומרים במאתיים, או אחד אומר במאתיים ושניים אומרים במנה, בטל יחיד במיעוטו, והולכים לפי השניים האחרים. אחד אומר במנה במאה, ואחד אומר בשמונים, ואחד אומר במאה ועשרים, נידון במנה. אחד אומר במאה ואחד אומר בתשעים, ואחד אומר במאה ושלושים, נידון במאה ועשרה, שדנים על פי הממוצע בין שני הסכומים הקיצוניים, ולא לפי הממוצע של שלושתם, ועל דרך זו לעולם שמין ביניהן. הלכת את וב, בית דין ששמו לטורף בנכסה לוקח, וטעו בשומה בכל שהוא, מכרן בטל, שהרן כשליח לטורף וללוקח, ויש להם רשות לתקן, אבל לא להוות כשליח, משום שפעולת בית הדין במקרה זה אינה מתוקף אותם בית דין, אלא כשליחים של הטורף ושל הלוקח, הרי דינם כשליח שטעה, והשליח שטעה בכל שהוא, המקח בטל. וכל המורים כזה הורו, כלומר כל מורי הלכה הורו כך. אולם, כאשר בית דין פועלים מתוקף היותם בית דין, כגון במכירת נכסי יתומים, כל שטעותם הייתה בפחות משישית מערך הנכס, המקח קיים. הלכת את זין, בית דין ששמו לבעל חוב, בין בנכסי לווה, בין במשוער בדין שביד הלוקח, ולאחר זמן השיג הידו של לווה או שנטרף הקונה או יורשיהן והביאו לבעל חוב את מאותיו, מסלקין אותו באותה הקרקע, שהשומה, קרקע שנגבתה על ידי בית דין, חוזרת לבעלים לעולם, גם לאחר זמן רב, משום שנאמר ועשית הישר והטוב וכו'. הלכה י"ז אומר הרמב״ם, קרקע ששמו אותה לבעל חוב, ואחר כך שמוע בית דין לבעל חוב של זה המלווה. אחרי שבית הדין גבו את הקרקע מהבעלים והביאו על המלווה, הוציאו אותה ממנו והביאו על לבעל חוב שלו. הרי זו חוזרת לבעלים הראשונים, כשם שחוזרת מבעל חוב ראשון. לא יהיה כוחו גדול מכוח בעל חוב הראשון, מכיוון שגם אליו בא על ידי שומת בית דין, וגם הוא מחויב להחזירה מדין ועשית הישר והטוב. מחרה בעל חוב או נתנה במתנה, כלומר בעל החוב שטרף את הקרקע, מחרה או נתנה במתנה לאדם אחר, או ששמע לבעל חובו מדעתו, שהלווה עצמו מסר את השדה בתור פיראון לבעל החוב השני, ולא נמסרה לו על ידי בית דין, או שמת והורישה, אינה חוזרת. שבמחירה או במתנה, קבלת הקרקע איננה קבלה לצורך המעות שבקרקע, אלא קבלת הקרקע עצמה. ולכן אין הקרקע חוזרת לבעלים הראשונים, וכאשר הלווה מסר את השדה לבעל החוב מדעתו, נחשב הדבר כמחירה. שם הוא קרקע לאישה עבור חוב שחייבין לה, וניסית, כלומר ניסה לאחר מכן, ונכסיה נכנסו לרשות בעלה, או ששמו ממנה, במקרה שהיא הייתה חייבת וניסית, לאחר מכן, בעל בנכסי אשתו כלוקח הוא. כלומר, החכמים נתנו לבעל מעמד של קונה ביחס לנכסי אשתו, ולא מחזיר כשגבתה בשומת בית דין קודם שניסה לו, כדין מלווה שמחר הקרקע ששמו לו, ולא מחזירין לו. כלומר, אם גבו באשתו בשומת בית דין, ואינו עומד במקום אשתו, מכיוון שהוא כקונה בנכסיה, ורק ליורש של הלווה מחזירים, ולא למי שקנה את זכויותיו הממוניות. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים הלכות מלווה ולווה בפרק כ"ב. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות מלווה ולווה בפרק 23 ובו 18 הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, שטרי חוב המוקדמין פסולין, שהתאריך המופיע בשטר מוקדם לזמן שבו חל שיבוד החוב, כגון שהלוואה הייתה באלף בניסן ורשמו בשטר אלף באדר, שרי טורף בהן לקוחות שלא כדין, שעל סמך השטר יכול לגבות מנכסים שנקנו לאחר התאריך הכתוב בו, אף על פי שנמכרו קודם מועד הלוואה, וכלל לא השתעבדו לחוב, ולפיכך כנסו אותן חכמים, ולא יגבה בשטר מוקדם, אלא מבני חורין, כלומר רשאי לגבות רק מנכסים שביד הלווה, ולא מנכסים שמחר או שנתן, אף על פי שיצאו מרשותו אחרי זמן ההלוואה בפועל, ומשועבדים להלוואה. גזרה, שמה יטרוף בו מזמן ראשון שיקדימו, כלומר שגזרו לפסול שטר זה ולא לגבות על פיו נכסים משועבדים, מחשש שיגבו בו נכסים על פי התאריך הרשום בו, שקדם לזמן ההלוואה בפועל. הלכה ב' שטרי חוב המאוחרין, שהתאריך המופיע בשטר מאוחר מהזמן שבו חל שיבוד החוב, כשרים, שהרי הוא רע כוחו של בעל השטר, שאינו טורף אלא מזמן השטר, כלומר, מחמת התאריך המאוחר, המלווה עשוי רק להפסיד, בכך שלא יוכל לגבות מנכסים שהשתעבדו להלוואה במועד האמיתי שלה, כגון שהלוואה הייתה באלף באדר, ונכתב בשטר אלף בניסן. אי אפשר לטרוף נכסים שנמכרו ללקוחות מאדר עד ניסן, הגם שהם משועבדים להלוואה. ואף על פי שלא כתבו בו שהוא מאוחר, הרי זה כשר. הלכה ג' שטר שכתבו ביום ונחתם בלילה סמוך לו, פסול, מפני שהוא מוקדם, שבשטר רשום תאריך הכתיבה, והשיבוד התחיל רק לאחר מכן כשחתמו על השטר בלילה. ואם היו עוסקים בעניין עד שנכנס הלילה וחתמו, אף על פי שקנו ממנו בלילה, כשר. הגם שבדרך כלל השיבוד חל מזמן שעשו את הקניין, מכיוון שעסקו כל הזמן בעניין, ומזומנים לחתום, יש לכך קול, ופרסום כאילו כבר חתמו, והשיבוד חל מאז. הלכה ד' שטר שזמנו כתוב בשבת או בעשרה בתשרי, שוודאי לא נכתב בשבת או ביום כיפור, אלא ביום אחר, ולא ברור אם נכתב לפני כן וכתבו תאריך מאוחר יותר, או שנכתב לאחר מכן והקדימו את התאריך, שטר מאוחר הוא וכשר, ואין חוששים לו שמה מוקדם הוא, ובאחד בשבת או באחד עשר בתשרי נכתב, אלא מעמידין את השטר על חזקתו, כלומר שחזקתו של שטר שהוא כשר עד שיוכח אחרת. שדבר ידוע הוא שאין כותבין בשבת, ולפיכך איחרו. הלכה A, כותבין שטר ללווה שבו יעידו שחייב כסף לפלוני, אף על פי שאין המלווה אימו, ואין כותבין למלווה עד שיהיה הלווה אימו. במה דברים אמורים? בשטר שיש בו קניין, שעדי השטר קונים מידו שהוא חייב, שהרי משעה שקנו מידו נשתעבדו נכסיו, ונמצא שהזמן שרשום בשטר הוא זמן תחילת השיבוד. אבל שטר שאין בו קניין, שהשיבוד מתחיל רק בזמן מסירת השטר לידי המלווה, אין כותבין אפילו ללווה, עד שיהיה המלווה עמו וייתן השטר ביד המלווה בפנינו. שמה יכתוב עתה ללוות ממנו בניסן, ולא ילווה ממנו עד תשרה, ונכסיו ישתעבדו רק אז, ונמצא שהשטר מוקדם, ונמצא המלווה טורף בשטר זה מניסן שלא כדין, שהרי לא הגיע לידו עד תשרה. הלכה וב, עדים שקנו מיד הלווה או המוכר וכיוצא בהן, והשיבוד או המחר חלים מיד, והשטר נכתב כראיה בלבד, ונתאחרה כתיבת השטר זמן מרובה, אם ידעו יום שקנו ממנו בו, כותבין בשטר זמן הקניין, שאז ישתעבדו נכסי הלווה, אף על פי שאינו זמן חתימתן, כלומר שהתאריך שכותבין בשטר אינו זמן החתימה בו, ואין צריכים לומר, כלומר אינם צריכים לציין זאת בשטר, ונתאחרה כתיבת ידינו עד יום פלוני. ואם לא ידעו יום שקנו בו, כותבין זמנו של שטר משעת הכתיבה, ואין כותבין תאריך משוער של זמן הקניין. וכן מי שנמסרה להן העדות במדינה וכתבו השטר במדינה אחרת, אין מזכירים בשטר מקום שנמסרה בו העדות, אלא מקום שכתבו בו חתימת ידן, שכותבים בשטר שהוא נכתב במקום פלוני שבו חתמו עליו. הלכה זין, שטרי מקח וממכר שלא נכתבו בזמנן, אפילו המאוחרין פסולין, שהרי אפשר לטרוף בהן שלא כדין. כיצד? כגון שחזר הבוחר וקנה השדה מיד הלוקח, קודם שיגיע זמן השטר המאוחר, כלומר לאחר שמחר את השדה, קנה אותה המוכר בחזרה, בזמן מוקדם מתאריך הקנייה שמופיע בשטר המאוחר של הקונה. ויוציא הלה השטר המאוחר ויומר, חזרתי ולקחתיה פעם שנייה ממך, ונמצא טורף שלא כדין. כלומר, מכיוון שהתאריך בשטר הקנייה של הקונה מאוחר לזמן שבו קנה המוכר את השדה בחזרה, יכול הקונה לטעון שקנה שוב את השדה ממנו, שהרי בשטר הקנייה שלו מופיע תאריך מאוחר מהזמן שבו קנה המוכר את השדה. ולמה לא נחוש כן לשטר חוב המאוחר, שמה יפרענו קודם שיגיע זמנו? כלומר, שהלווה יפרע את השטר לפני תאריך ההלוואה, הכתוב בשטר ההלוואה, ויכתוב שובר, יכתוב שטר קבלה, המעיד על כך שהחוב נפרע, ויחזור ויוציא השטר המאוחר, ויתרוף בו שלא כדין, והשובר לא יועיל, שהרי התאריך הכתוב בו מוקדם לזמן ההלוואה הכתוב בשטר, לפי שכל הכותב שטר מאוחר, תקנתו שיכתוב השובר סתם. כלומר, יש דרך למנוע גבייה כפולה בכך שיכתוב את השובר ללא תאריך, שכל זמן שיצא השטר ישבור אותו זה השובר. כלומר, השובר ישמש כוכחה על פירעון החוב. ואם לא עשה כן, וכתב השובר בזמן הפירעון, כלומר, כתב בו את תאריך הפירעון, הוא יפסיד על נפשו. הלכה אחת, מי שמחר שדהו באונס ומסר מודעה או שקדם, ומחר או נתן לאחר קודם שימכור לאנס, כלומר, הודיע מראש לעדים שהמחר שיעשה אינו בהסכמתו, והוא מבטל אותו מראש, וכיוון שכך, האנס לא קנה. הרי המעות של אנס אצל המוכר כמלווה על פה, ואינו טורף בשטר מחר שבידו כלום. כלומר, אם המוכר אינו יכול לשלם בחזרה לאנס את המעות שנתן לו, האנס אינו יכול לגבות באמצעות שטר המחר מנכסים משועבדים של המוכר, מפני שאין דין שטר זה שיכתב, ואין זה כמחירה בשטר, ולא נכתב אלא מפני האונס, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ט', אפשר לטורף שיתרוף בלא שטר, אלא בעדות על פה. כיצד? כגון שיש לו עדים שזאת הארץ גזולה מאביו, הרי יש לו להוציאה בעדים אלו, ואין כאן שטר. וכן אם העידו לו שנגמר הדין, נפסק בבית דין לאביו, לטרוף מנכסי פלוני בכך וכך מזמן פלוני, ומת אביו ועדיין לא טרף, הרי הבן טורף בעדות זו. הלכה יוד, לפיכך אין כותבין שני שיתרי מחר על שדה אחת, שמה יעשה לוקח כנונייה עם בעל חוב ויתרוף שלא כדין, כלומר מכיוון שיש מקרים שטורפים גם ללא שטר, עולה חשש לתחבולה ורמאות. כיצד? יבוא זה ויתרוף שדה זו בעדות שעידו לו מחמת אביו, ויחזור הלוקח ויתרוף בשטר המחר שבידו מן הלקוחות שלקחו אחריו. כלומר, הקונה יגבה כדין באמצעות שטר המחר מאנשים שקנו אחריו שדות מאותו המוכר, שהרי השדות שקנו משועבדות לקונים שלפניהם, ויקרא שטר המחר שבידו כחלק מהליך הטרפה, ויחזור בכנונייה ויעמוד בשדה שנטרפה ממנו, ויבוא הוא שטרפה בעצמו, ויתרוף אותה פעם שנייה בעדות עדיו, ויוציא עלה שטר המחר השני, ויתרוף בו לקוחות אחרים שלא כדין. כלומר, לאחר שהקונה טרף כדין באמצעות שטר המחר שבידו מאלה שקנו אחריו, הבן יניח לו לחזור ולהחזיק בקרקע, ואז יחזור הבן ויתרוף את השדה מהקונה באמצעות העדים שהקרקע שייכת לאביו, והקונה ישתמש בשטר המחר השני כדי לגבות במרמה מקונים נוספים שקנו מהמוכר אחרי הקונה. אם כן, מי שעבד לו שטר המחר ועדיו קיימין, כיצד יעשה? יכתובו לו שטר שני, ויאמרו בו, שטר זה אין גובים בו לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין, ולא כתבנו אלא להעמיד שדה זו ביד פלוני הלוקח, כדי שלא יוציאה מידו המוכר ולא יורשיו. כלומר, אין לשטר תוקף לעניין גבייה, אלא רק עדות על עצם הקנייה. הלכה י' בשטרי החובות אינו כן, אף על פי שעדיו קיימין וקנו מידו, אף אם עשו קניין על הלוואה, שאז ידי הקניין יכולים לכתוב שטר על החוב, וחזר בשעתו ואמר, שטר שכתבתם לי עתה, עבד או נשרף. אין כותבין לו שטר שני, אפילו בלא אחריות, שמא פרעו או מחלו, שייתכן שהלווה כבר פרה את החוב או שהמלווה מחל לו עליו, ואפילו היה החוב לזמן. כלומר, אף שחזקה שאין אדם פורע בתוך זמנו, וכאן המלווה בא מיד אחר כתיבת השטר, מכיוון שכעת אין שטר בידי המלווה, בטלה החזקה וחוששים שמא החוב נפרע או נמחל. ואינו גובה בעדים אלו כלום, אלא אם אמר הלווה לא היו דברים מעולם, שזה יוחזק כפרן בעדותן, אם הלווה טוען שכלל לא לווה, הרי עדי הלווה מכחישים את דבריו, מכיוון שהוחזק הלווה לשקרן, אינו נאמן לטעון אחר כך שפרה את החוב, כמו שהתבאר בלכות טוען וניתן פרק ו' הלכה א'. הלכה י"ב, מי שבלה שטר חובו והרי הוא הולך להימחק, מעמיד עליו עדים שהעידו על תוכן השטר במקרה שימחק לפני שהספיק לבוא לבית דין. הוא בא לפני בית דין והן עושים לו קיום, כלומר קובדים שטר שמאשר את התוכן שהופיע בשטר שבלה. אבל ידי השטר עצמן אינן כותבים לו שטר אחר, אף על פי שנמחק בפניהם, אבל באים לבית דין ובית דין עושים לו קיום. כלומר אפילו לאותם העדים שחתמו על השטר הראשון, אסור לכתוב שטר חדש על פי מה שזוכרים, הגם שיודעים שהשטר הראשון נמחק, אלא באים לבית דין ומוסרים את עדותם. הלכה י"ג, כיצד מקיימים שטר זה? כותבים שטר אחר ואומרים בו אנו בית דין פלוני ופלוני ופלוני, רוצי פלוני בן פלוני שטר מחוק לפנינו, זמנו ביום פלוני, ופלוני ופלוני עדיו. ואם כתבו והוזקקנו לעדותם של עדים, ונמצאת מכוונת, גובה בשטר זה שכתבו לו, ולא צריך קיום אחר. ואם לא כתבו כך, צריך להביא ראיה לעדים הראשונים, עד שתתקיים עדותן. כלומר, אם בית הדין בדקו חתימת העדים, מצאו שהיא אמינה, כותבים הדיינים אישור על אמינות השטר שבלה. ואם לא בדקו זאת, אלא מאשרים את התוכן שהיה בו בלבד, יש צורך לאמת את העדות לפני שגובים בו. הלכה י"ד, שטר חוב שנתקרה, כשר, נמחק או נתשטש, אם רישומו ניכר, כלומר ברור מה כתוב בו, כשר, נקרא קרע בית דין, קרע שנעשה לידי בית דין כדי שלא יגבו בו, הרי זה פסול. איזהו קרע בית דין? שתי וערב, כלומר לאורך ולרוחב. הלכת את וב, מי שפרה מקצת חובו, אם רצה מחליף, ובית דין כותבין לו שטר אחר בשאר החוב מזמן ראשון, אבל לא ידע השטר, כלומר מביא את השטר שבידו לבית הדין, והם כותבים לו שטר חדש על יתרת הסכום, וכותבים את התאריך שהיה בשטר הראשון, אבל לא ידע השטר, ידע השטר הראשון אינם יכולים לכתוב לו מעצמם שטר על יתרת החוב. ואם רצה, יכתוב שובר, כלומר שטר קבלה ללווה על מה שפרה, ושטר החוב יישאר בידי המלווה. הלכת את זין, הבא לפרוע כל חובו, והמלווה צריך לתת לו את השטר או לקרוע אותו, ואמר המלווה, עבד לי השטר, הרי זה יכתוב לו שובר, ויפרע כל חובו. ויש ללווה לאחרים סתם על מי שכובש השטר וטוען שעבד. שהרי הלווה נפסד מכך שאינו מקבל את השטר, שהרי עליו ידאוג לשמור את שוברו, ולכן יכול להטיל חרם בסתם על מי שמסתיר את שטר החוב אצלו וטוען שעבד. ואם טען הלווה טענת ודאי ואמר השטר אצלו, ועתה הניחו בכיסו. הורו רבותיי שישבע מלווה אסת שעבד השטר, ואחר כך יפרע חובו ויכתוב שובר. הלכה י"ז, מי שהוציא שטר חוב במנה 100 דינרים ואמר, עשו לי ממנו שניים בחמישים, חמישים. כלומר, ביקש שיפצלו את החוב לשני שטרות, כל אחד על חצי מהסכום. אין עושין לו, שזכות ללווה להיות הכל בשטר אחד, שאם יפרענו מקצת, נמצא שטרו פגום. כלומר, שאם יפרענו חלק מהחוב ולאחר זמן יתבע מלווה את היתרה, יהיה עליו להישבע על תביעתו. שכן בכל מקרה שאין זהות בין הסכום הכתוב בשטר לסכום התביעה, אין יפרעים אלא בשבועה. וכן אם הוציא שני שטרות ב-50-50, ואמר עשו אותם אחד ב-100, אין עושין לו, אלא עושין לו קיום לכל אחד ואחד. כלומר, אין מאחדים את השטרות, אלא צריך המלווה לעשות קיום על כל שטר בנפרד, שכך נוח יותר ללווה שיהיה כל שטר תביעה נפרדת, שזכות היא ללווה להיותן שניים, שלא יחוף אותו בדין בפעם אחת לגבות הכל. הלכה יותחית אומר הרמב״ם, הוציא שטר חוב במאה, ואמר קראו וכתבו לי שטר אחר בחמישים, אין שומעין לו, אף על פי שלכאורה זה לטובת הלווה, שם הפראו הכל וכתב לו שובר על שטר של מאה, וכשיחזור ויוציא קיום זה של שטר חמישים, ויוציא הלווה השובר על חוב של מאה, יאמר לו זה שטר אחר הוא. עד כאן משיעור הימי ברמב״ם בספר משפטים, הלכות מלווה ולווה בפרק כ"ג. שלום וברכה, לימוד הרמב״ם הימי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, הלכות מלווה ולווה בפרק 4:20 ובו 11 הלכות. הלכה א', אומר הרמב״ם, כבר בערנו לעיל בפרק כ"ג הלכה א', ששטר חוב שיש בו קניין, כותבין אותו ללווה, אף על פי שאין המלווה עמו. וכן כותבין שטר למוכר, אף על פי שאין הלוקח עמו, וכן כותבין שובר למלווה, אף על פי שאין הלווה עמו, ושובר לאישה על פירעון כתובתה, אף על פי שאין בעלה עמה, וגט לאיש, אף על פי שאין אשתו עמו. אבל אין כותבין שטרי אירוסין, שטר שבו מקדשים או שטר תנאין, ונישואין, שטר כתובה שבו מציונת גם הנדוניה שהאישה הביאה, ושטרי הריסות וקבלנות, הסכמי התקשרות שונים שבין בעל השדה למי שמאבד אותה במקומו, ושטרי ברירת הדיינים, כשבעלי הדין בוחרים את הדיינים בעצמם, או שטרי טענות בעלי דינים, פירוט של טענות שני הצדדים, וכל מעשה בית דין, פעולות שנעשו על פי החלטת הדיינים וכותבים אותן בשטר, אלא מדעת שניהם, שכל השטרות הללו מחייבים את שני הצדדים, וכל השטרות האלו צריכים להיזהר בתיקונן כשאר השטרות, כמבואר בהמשך בפרק כ"ז. הלכה ב', ומי נותן שכר הסופר? מי הצד המשלם לסופר שכותב את השטר? בשטרי הלוואה, הלווה נותן שכר, ובשטרי מקח וממכר, הלוקח נותן שכר, והאישה נותנת שכר הגט, וחתן נותן שכר שטר האירוסין או הנישואין, והמקבל וכן האריס או הסוחר נותן שכר השטר. אבל שטרי ברירת הדיינין או טענות בעלי דינין, שניהם נותנים שכר. הלכה ג', אחד השטרות הנכתבין לאחד שלא בפני חברו, כגון שטר חוב עם קניין שיכול להיכתב ללא נוכחות המלווה, ואחד השטרות שאין כותבין אותן, אלא מדעת שניהם ושניהם עומדים נוכחים בכתיבה, כגון שטר שכותבים למלווה או ללוקח, כולן צריכים העדים שיהיו מכירים השמות שבשטר, שזהו פלוני בן פלוני, וזהו פלוני בן פלוני, שמה יבואו שניים ויעשו כנונייה, תחבולה ורמאות, וישנו שמותיהן כשמות אחרים, ויודו זה לזה. כלומר, ישתמשו בזהות של אחרים, וידעו זה לזה בחוב או מחר וכדומה, ויכתבו על כך שטר מזויף, ואחר כך ישתמשו בשטר כנגד מי ששמו כשם החייב הכתוב בשטר. הלכה ד', כל מי שהוחזק שמו בעיר 30 יום, אין חוששים לו שם השם אחר יש לו, והוא שינהו כדי לרמות ולעשות כנונייה, שאם אתה אומר כן, אין לדבר סוף. כלומר, אם נאמר שגם לאחר 30 יום לא ניתן לסמוך על השם שבו הוחזק, הרי לא נוכל לסמוך על שמות כלל. לפיכך, מי שלא הוחזק שמו בעיר 30 יום, ובא ואמר, כתבו עליי שטר שאני חייב לפלוני, אדם פלוני שאיננו נמצא לפנינו, או לזה, אדם שנמצא בפנינו, כך וכך דינרין, אין כותבין לו, עד שאביא ראיה שזה שמו או יוחזק. הלכה ה', כל שטר שיצא לפנינו ויתרון הלווה ויאמר, אני איני חייב כלום, שם האחר עמי העלה שמו כשמי, כלומר שינה את שמו לצורך הכנוניה וחתם בשם שלי, והודה לזה. או שאמר לא לזה אני חייב אלא לאחר, וזה רמי הוא, והעלה שמו כשם בעל חובי, מאחר שלא הוחזקו שם שניים ששמותיהם שווין, כלומר שלא ידוע שיש בעיר אדם נוסף ששמו ושם אביו זהים לשם הלווה או המלווה, אין חוששים לדבריו. שחזקה היא שאין העדים חותמין על השטר, אלא אם כן מכירין אלו הנזכרים בו. וכן חזקה שאין העדים חותמין על השטר, אלא אם נודע להן בוודאי שאלו שהעידו על עצמן גדולים ובני דעת. ואין העדים חותמין על השטר, אלא אם כן יודעין לקרות ולחתום. הלכה וב, עדים שאינן יודעין לחתום וקראו להן נייר וחתמו על הרושם, כלומר עשו בנייר חתכין בצורת שמות העדים והם מילאו אותם בדיו, מקין אותן מכת מרדות והשטר פסול. הלכה זין, ראש בעדין שהיה יודע עניין השטר, כלומר עבור מה נכתב, וקרא השטר לפניו הסופר שלו, סופר קבוע, הואיל והוא מאמין אותו ואמתו עליו, ראש בית הדין סומך על הסופר ואמתו מוטלת על הסופר, הרי זה חותם על השטר, אף על פי שלא כראה הוא בעצמו, ואין שאר העם רשאים לעשות כן, עד שיקרא העד השטר מילה מילה. הלכה אחת, שניים שהיו בעיר, שם כל אחד מהן יוסף בן שמעון, אינן יכולים להוציא שטר חוב זה על זה, שכל אחד מהם יכול לטעון שהשני הוא שלווה ממנו. ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב, שאולי ילווה ליוסף בן שמעון השני ולא לנתבע. אלא אם כן באו עדי השטר בעצמן ואמרו, זהו שהעדנו עליו. כלומר, אדם אחר יכול להוציא שטר חוב על יוסף בן שמעון, רק אם עדי השטר יעידו מי הוא אותו יוסף בן שמעון, שיעידו עליו שקיבל הלוואה. וזהו שהעדנו לו בהלוואה זו. כלומר, יוסף בן שמעון יכול להוציא שטר על יוסף בן שמעון השני, רק אם ידי השטר יעידו שזו יוסף בן שמעון שהעידו לו שנתן הלוואה. וכן אין מגרשי נשותיהן, אלא זה בפני זה, מחשש שיתנו את הגט לאשת האדם השני. וכן, אם נמצא לאחד בין שטרותיו שובר ששטרו של יוסף בן שמעון פרוע, כלומר שיש בידו שובר שפרה את חובו של יוסף בן שמעון, שטרות שניהם שעליו פרועים, שכאשר יבוא כל אחד משני יוסף בן שמעון אלה לתבוע ממנו, יראה לו את השובר ויאמר ששטרו שלו פרוע. וכיצד יעשו אלו ששמותיהם ושמות אבותיהם שווין? ישלשו, כלומר יוסיפו לשמם ולשם אביהם את שם אבי אביהם. היו שמות אבות אבותיהם שווים, יכתבו סימניהן. כלומר יציינו בנוסף לשמן סימן לפי שוני במראה וכדומה, כגון יוסף בן שמעון הגבוה. היו דומין זה לזה בצורתן, יכתבו יחוסין, כלומר במקרה שאחד כהן והשני ישראל וכדומה. היו שניהם כהנים או לוויים, יכתבו דורות, כלומר יחזרו לציין את שמות אבות אבותיהם כמה דורות שנדרש עד שיבחינו ביניהם. הלכה תת, הוציא עליו שטר שכתוב בו אני פלוני בן פלוני לביתי ממך מנה. המלווה הוציא כנגד הלווה שטר שמצוין בו שהלווה חייב לו כסף. אף על פי שאין בו שם המלווה, כל מי שיצא שטר זה מתחת ידו, שהשטר נמצא אצלו, גובה בו, ולא יכול לדחותו ולומר שלחר הוא ונפל. וכן שני יוסף בן שמעון, הדרים בעיר אחת שהוציא אחד מהן שטר חוב על אחד מבני העיר, אינו יכול לדחותו ולומר לו, לפלוני ששמו כשמך אני חייב, וממנו נפל השטר. אלא הרי זה שיצא מתחת ידו, גובהו, ואין חוששין לנפילה. הלכה יוד, שניים שהוציא כל אחד משניהן שטר חוב על חברו, אין האחרון יכול לומר לראשון, אילו הייתי חייב לך, איך אתה לווה ממני? אלא זה גובה חובו וזה גובה חובו. היה זה במאה וזה במאה, כלומר אם שני החובות היו באותו סכום ובאים לגבות זה מזה, ויש לזה עידית ולזה עידית, או לזה בינונית ולזה בינונית, לזה זיבורית ולזה זיבורית, כלומר עידית, בינונית, זיבורית הם קרקעות באיכות שונה, ועידית היא המשובחת שביניהן, אין נזקקין להן, אלא כל אחד עומד בשלו. כלומר, כשאין לשניהם קרקע באותה איכות, כל אחד גובה את חובו בנפרד, הפי כללי הגבייה, ולא מתקזזים בחובות לפני כן. היה לזה עידית ובינונית ולזה זיבורית, זה גובה מהבינונית, כדין מלווה שגובה חובו מהבינונית, וזה גובה מן הזיבורית, שכאשר אין בינונית, הדין הוא שנפרעים מהזיבורית. הלכה י"א, אומר הרמב״ם, המוציא שטר חוב על חברו, ועלה מוציא שטר שמחר לו את השדה, כלומר הלווה מוציא שטר שלפיו המלווה מחר לו קרקע לאחר הלוואה, אם היו במקום שנותן הלוקח המעות ואחר כך כותב לו המוכר את השטר, הרי שטר חובו של זה בטל, שהרי אומר לו, אילו חייב הייתי לך, היה לך לפרוע את חובך. כלומר, המלווה היה יכול לקחת את הכסף ואז לחזור בו מהמחר ולהחזיק בכסף כפרעון החוב. אבל במקום שכותבין ואחר כך נותנין, הרי שטר החוב קיים. שהרי זה המלווה אומר לו, מחרתי לך את השדה כדי שיהיה לך נכסים ידועין, שאגבה מהן החוב שלי, ולמנוע מהלווה אפשרות להתחמק מפירעון על ידי הסתרת בעלותו על השדה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים, הלכות מלווה ולווה, בפרק כ"ד, על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.